הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושאי דת ומדינה. והפעם, בשם היהדות, נגן על הדמוקרטיה, על ההפיכה המשטרית בראי היהדות. בשנתיים האחרונות נמצאת בשלטון הממשלה הקיצונית ביותר שידענו. ממשלה שמסכנת את כל הערכים שחשובים לנו, של שוויון לכל בני אדם, של סובלנות וכבוד, של פלורליזם וחירות. הממשלה הזו זורעת הרס בהרבה תחומים, ובראש ובראשונה שמה לה למטרה להחליש באופן דרמטי את מערכת המשפט, ובכך לפגוע באופן אנוש בדמוקרטיה. כידוע, דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אלא גם הפרדת רשויות, ושמירה על זכויות האדם, ובפרט הגנה על זכויות מיעוט. ומי שמגן על הזכויות של כולנו הם בתי המשפט. כולנו יכולות ויכולים למצוא את עצמנו בעמדה של מיעוט שזקוק להגנה. אבל הממשלה מתעלמת מזה, ומנסה לדרוס במהירות C את הדמוקרטיה הישראלית. מה שעוד מאפיין את הממשלה הזו, שיושבות במפלגות דתיות וחרדיות, שיש להן כוח פוליטי משמעותי, והן מתיימרות להשמיע את קולה של היהדות. וכך יוצא שבשם היהדות, הממשלה הזו פוגעת בדמוקרטיה, ומפקירה את החטופים והחטופות, מצירה את צעדי בית המשפט ומאיימת על הזכויות של כולנו. במיוחד בשנתיים האחרונות התקבעה מוסכמה שערכי הליברליזם, שוויון, סובלנות ופלורליזם סותרים את היהדות, אבל זה פשוט לא נכון. התנועה הרפורמית הצטרפה למחאה נגד ההפיכה המשטרית ולמען הדמוקרטיה מיומה הראשון, מיום השבעת הממשלה בדצמבר 22. במשך תשעת החודשים הראשונים של 2023 היינו ברחובות עם מאות אלפי ישראלים וישראליות. אנחנו הבאנו למחאה כל יהודי ייחודי. הפגנו תחת הסיסמה, בשם היהדות נגן על הדמוקרטיה. כי מה שהממשלה עושה הוא לא רק לא דמוקרטי, הוא גם לא יהודי. במשך תשעה חודשים התפללנו ברגליים. כמו שאמר הרב אברהם יהושע השל, כשצעד יחד עם מרטין לותר קינג בסלמה בארצות הברית בשנת 1965. במשך שנים רבות הציבור הישראלי התרגל לזהות את היהדות עם ורסיה קיצונית ומדירה, וכשהוצגה בפניהם יהדות כזו, הם לא רצו אותה. אבל זה השתנה באופן דרמטי, והיום יותר ויותר ישראלים וישראליות מבינים שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי ויהודיה, ואפשר להיות גם יהודי ויהודיה וגם ליברלים. בתקופת המחאה, ב-2023, חווינו התעוררות של הציבור הליברלי כמו שלא ראינו אף פעם בארץ, ונראה לי שגם לא בעולם, בהיקפים באמת עצומים. ההמונים יצאו לרחובות להגן על ערכים שאנחנו נלחמות עליהם כבר שנים, וידענו שיש רוב ברור בציבור שתומך בהם, תומך בשוויון ובחופש דת ובזכויות נשים ולהט"ב, אבל הרוב הזה היה רוב דומם שבמשך שנים נשאר בבית. בפעם הראשונה במחאה, הרוב הזה יצא לרחובות כדי לקחת אחריות על הדמוקרטיה שלנו. אבל הציבור הזה גם יצא לרחובות כדי לקחת אחריות על היהדות שלנו, וזה בא לידי ביטוי ברור באירועי יום כיפור בשנתיים האחרונות. האימותים סביב התפילה במרחב הציבורי בתל אביב, בכיכר דיזנגוף ואחרי כן בגן מאיר, היו לא פשוטים, אבל הם העידו על תהליך עומק בחברה הישראלית, שבמסגרתו הציבור הליברלי לא מוכן יותר שגורמים קיצוניים יכתיבו לו מה קורה במרחב הציבורי, ואיך נכון לממש את היהדות שלנו. התנועה הרפורמית פועלת כבר שנים להציע לציבור הישראלי יהדות ליברלית, יהדות שמאמינה בשוויון מוחלט בין גברים לנשים, בהושטת יד למי שזקוק או זקוקה לעזרה, בהכלה של משפחות מסוגים שונים מכל המגדרים, ובקידום צדק חברתי ופעולה למען תיקון עולם. אז היום נדבר על האופן הקיצוני שבו מוצגת היהדות על ידי הממשלה, על כך שהיהדות ממש לא מנוגדת לדמוקרטיה ולערכי השוויון והסבלנות, אלא להפך, ועל האופן שבו היהדות הרפורמית מציעה יהדות אחרת לציבור הישראלי. אני שמחה מאוד לארח פה היום את הרבה טליה אבנון בן בנישתי, ראש בית המדרש לרבנות בהיבו יונן קולג', בית המדרש הישראלי לרבנות ומרכז להכשרה רוחנית ומקצועית של היהדות הרפורמית, והוא המוסד הגדול ביותר להסמכה רבנית פלורליסטית בישראל היום. טליה, תודה שאת פה.
תודה שהזמנת אותי.
אז בואי נתחיל בזה שתספרי טיפה על עצמך, ובמיוחד מעניין אותי לשמוע איך הגעת להיות רבה רפורמית.
זו תמיד שאלה שאני מצפה לה, ואז שהיא מגיעה, אני לא יודעת איך להשיב לה. ואני חושבת שמשהו בבחירה שלי להיות רבה רפורמית נוגע קצת במקום שבו מילים מפסיקות לתפקד, ולכן קשה לי לתאר את המהלך, אבל בכל זאת, כי צריך וכי זה חשוב, ואני מאמינה שהסיפור שלי הוא חשוב, כי הוא מראה על זה שיש בתוך החברה שלנו הרבה מאוד סיפורים שהם לא מסופרים. ואולי זה אחד מהם, ולכן צריך לספר אותו. אני אגיד לך משהו אישי שהוא ככה חשבתי עליו בדרך לכאן, אני עוד שבוע וקצת, אהיה בת 50.
וואו, מזל טוב.
תודה. והגיל הזה הוא כמובן גיל שמכנס אותנו לאיזושהי מחשבה גם אחורנית וגם קדימה, ובטח להווה שאנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך. אבל המחשבה הזאת של מה עשיתי ב-50 השנים הראשונות של חיי, גם גרמה לי להיזכר בכך שאחד הדברים שלא עשיתי, שלא הספקתי עדיין לעשות בעצם, זה לעשות את הטיול הגדול אחרי הצבא. זה לא קרה ממש בשנים הראשונות, זה לא קרה ככל שהחיים התקדמו, והמחשבה על טיול של ללכת לראות מחוזות של חיים אחרים, ואוכלוסיות אחרות שחיים באופן מאוד מאוד שונה, מאיך שאנחנו חיים כאן בארץ, טרם קרה. אבל הדבר שכן עשיתי בשנים הראשונות אחרי הצבא, שהייתה לי בעצם הזכות ככה בקיצים שבין התארים, זה ללכת לפגוש קהילות יהודיות בצפון אמריקה. ושם ראיתי חיים אחרים. שם ראיתי איך אנשים חיים כל כך שונה את היהדות שאנחנו חיינו אותה כאן. וזה היה המחוז שלה והייתי צריכה להגיע בשביל לחזור חזרה לכאן ובשביל לעצב מחדש את החיים שלי. ושם יש יהדות פורחת, רנסנסית, שמחה, מקהילה קהילות, שעומדים בראשי הקהילות שם דמויות כל כך מרשימות, אנשים שהגיעו מאותה השכלה מערבית, אקדמית, שלך ושלי, ושבמהלך חייהם עשו את הבחירה לעמוד בראש קהילות יהודיות, ולהוביל את היהדות מאיפה שהיא נמצאת בנקודת הזמן, במאה ה-20, ואנחנו היום במאה ה-21, קדימה. והמחשבה הזאת הייתה כל כך יקרה וכל כך משמעותית עבורי, שבאיזשהו שלב, תוך כדי הלימודים, תואר ראשון ותואר השני, היא חלחלה עמוק פנימה. ואומנם המציאות אז בארץ הייתה אחרת, וזה היה נראה שלהיות פה אז רבה רפורמית, זה משהו שיכול להשיב רוח טובה לחיי ולחיי כל הסובבים, וזה אכן קרה, אני חושבת, בשנים הראשונות, הטובות יותר. המציאות מאז השתנתה, על הבחירה הזאת, שעשיתי בגיל יחסית מבוגר, אבל בגיל שנתן לי כל כך הרבה משמעות, היא אולי בעצם הטיול הכי משמעותי שעשיתי אחרי הצבא.
מעניין, אז אני אספר לך שמה שאני עשיתי בגיל 50, הוא לא טיול אחרי צבא, שגם אני לא עליתי הטיול הגדול, אני עליתי לתורה בגיל 50, כי כשגדלתי במשפחה חילונית, לא עליתי לתורה, לא היה אופציה בכלל של לקיים בת מצווה בבית כנסת, וזה היה באמת ככה מבחינתי איזה תיקון וסגירת מעגל. אבל מה שאת לא ציינת, שכן מעניין אותי לציין, הוא שאת קיבוצניקית במקום. ואת הגעת מעולם שהוא עולם שונה ואולי קצת דומה ליהדות הליברלית והרפורמית שהיום אנחנו עוסקות בה, ואני אשמח אם תגידי על זה מילה.
התנועה הקיבוצית היא תנועה אידיאולוגית, היא תנועה שנבנתה לאורך הרבה מאוד שנים על ידי תנועות נוער, ועל ידי תנועות שהזינו אותה באידיאולוגיה ציונית מגשימה, שאומרת באנו לארץ באמת כדי לחוות את האדמה בצורה הרוחנית שלה. לא רק, החקלאות היא מפעל רוחני, היא לא רק מפעל גשמי, היא לא רק משהו שמזין את הגוף שלנו, אלא משהו שמזין את הנפש שלנו. ומי שגדלה בתוך תנועה אידיאולוגית, בתוך קהילה אידיאולוגית, מאוד מאוד טבעי לה לחפש כל חייה אידיאולוגיות. ולכן המעבר הוא לא מעבר בין תנועות, והוא לא מעבר בין אידיאולוגיות, אלא רצף מאוד מאוד טבעי של מסע רוחני, שהתחילה כאן הציונות לפני בערך 150 שנה, ואנחנו ממשיכות אותו בדרכים שלנו, כל אחת בדרך שלה, בתנועות שלנו, בהוויה שלנו, ולכן זה דווקא עבורי מאוד מאוד טבעי להמשיך את הקהילה הקיבוצית שגדלתי בה לתוך קהילה היהודית שאני חיה בה היום.
מעניין. אני רוצה ככה לצלול באמת לנושא שלשמו התכנסנו היום, ולחזור למה שהזכרתי בפתח דבריי, שבמשך באמת הרבה שנים ברירת המחדל, האופן שבו נתפסה היהדות פה בארץ, היה אופן מאוד מאוד צר. את הזכרת ככה מה קורה כשהולכים מעבר לים, ופה באמת ברירת מחדל היא איזושהי יהדות אורתודוקסית, יהדות חרדית, שמציגה תפיסה מדירה של קבוצות כמו נשים, להט"בים, מי שאינם יהודים. ואנחנו רק רואים באמת, כמו שקצת הזכרת קודם, הקצנה של התפיסה הזאת, אנחנו רואים בעצם היום בארץ, בטח במסדרונות השלטון, מוטציה יהודית קיצונית, שפעם הייתה מוקצת מחמת מיאוס, כן, אותה יהדות גזענית וקיצונית, היום למרבה הזוועה היא מקבלת לגיטימציה, ולא רק זה, היא גם עושה שימוש בכוח שלה כדי להחליש את הדמוקרטיה, ולהבטיח שלטון ללא מצרים שעלול לפגוע בכולנו. ואני רוצה לשאול אותך, זוהי היהדות מבחינתך? מה יש לך לומר על האופן שבו באמת התפתחו הדברים, בוודאי בשנתיים האחרונות?
אני אתחיל את המחשבה על האתגרים האלו שאת מציינת, מתוך ידיעה עמוקה שאני חיה בתוכה, שגם אם אנחנו מאוימים או זועמים על מישהו מהצד השני של היהדות שלנו, בסופו של דבר מעלינו ובתוכנו ההיסטוריה היהודית ארוכה מאוד. המסע שלנו ארוך. וגם התנועות האלו שאנחנו כרגע מרגישות ממש בתור דופק שפועם בלב שלנו ומפעיל אותנו, הן תנועת דופק מאוד 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 קטנה, בתוך תנועת לב מאוד 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 ארוכה.
זאת אומרת, לקחת בפרופורציות קודם כל.
כן, קודם כל לנשום, בסדר? וגם לזכור שתמיד בתוך העולם היהודי היו קצוות. והיה מרכז. וככה פחות או יותר הם פני החברה שלנו, בסדר? הם פני המסורות שלנו, ואנחנו הולכים עם המודל הזה של קצוות ומרכז כל הזמן. אז היום אנחנו מתקיימים בתוכו, ורואים את הקולות השונים שבו, אבל אני מאמינה שיש איזשהו מין מהלך שבסופו של דבר, הוא יכניס את אותם קצוות פנימה, והדברים ייראו אחרת. אבל אני גם נזכרת שלהיסטוריה שלנו ולמסורת שלנו יש אחריות, והיא במידה מסוימת תוריש לנו את תמונת הקצה הזו. ואני מסתכלת למשל על השבוע הזה שבו אנחנו, השבוע שלפני חג הפורים, השבת הזאת, שבת זכור, שבת שבה אנחנו מצווים לקרוא ולמחות מעלינו את מעשיו האכזריים של המלאק, בסדר? למחות את זכר המלאק מתוך צו ליבנו, מתוך החוויה של הנפש הלאומית המשותפת שלנו. והמצווה הזאת שאנחנו מצווים בה, והפרשה הזאת, והשבת הזאת, היא שבת של מצווה של זיכרון. עכשיו, אנחנו יודעים שאי אפשר למחות זכר של אכזריות, אנחנו חיים עכשיו בתוך תקופה אכזרית, את מה שאנחנו ראינו, לעולם לא נוכל למחות. כך גם לא את מה שעשה לנו המלאק. מה שאנחנו כן יכולים, זה להבין שאנחנו לא רוצים ליפול לעוד מלכודות של שנאה. כי אנחנו חיים בתוך מלכודת כזאת עכשיו, ואנחנו מודעים להרסנות שלה, ולכן אם יש משהו שהמצווה הזו של זיכרון המלאק יכולה לעורר בנו מחדש, זה את הבחירה לא ליפול לתוך המלכודות האלו. אבל התרגום שלי למצווה הזו, והתרגום אולי של יהודי או יהודיה אחרת, יכולים להיות מאוד מאוד שונים. המסורת שלנו היא אחת, היא אותה באר, וכל אחת מוציאה ממנה דלי אחר. אז זה הדלי שאני הוצאתי ממנה סביב המצווה. יכול להיות שאדם אחר בדיוק יוציא את הדלי שבו הוא ייראה רשומה המילה נקמה. ולשם אנחנו מגיעים, בדיוק למקומות האלו. עכשיו אני, בדלי שלי המילה נקמה לעולם לא תופיע. היא תופיע בדלי של מישהו אחר. ואנחנו בסופו של דבר מתקיימים סביב אותה מסורת וסביב אותה יהדות, ונפגשים במרכז שלה ולא בקצוות שלה. ואני גם מאמינה שהתנועות האלו שבתוכם אנחנו חיים, יגיעו לאיזשהו מקום שהם יפסיקו להפעיל אחת השנייה, והתחברו פנימה אל תוך המרכז.
אני חושבת שהקושי שלנו, אבל באמת שאותם קצוות, שכמו שאת אומרת, תמיד היו לצערנו, במידה מסוימת הפכו למרכז, לפחות למרכז הבמה הפוליטית, ולמרכז הכוח הפוליטי, וגם קיבלו לגיטימציה, בגלל שהם נתפסות כמרכז, ואם אנחנו חוזרות באמת לאופן שבו הציבור הישראלי תופס את היהדות, ואיזה ערכים היא משקפת, אני חושבת שהרבה אנשים לא מודעים לכך, שבתוך היהדות, הרי אחת התפיסות היא 70 פנים לתורה, יש מגוון קולות, לא כל אחד, ויש גם במידה מסוימת אמונה בביזור הכוח. נכון, היהדות לא מאמינה בכך שיש כל אחד צודק וכולנו צריכים להתיישר לפיו, כמו שהציבור הישראלי התרגל לזהות את היהדות האורתודוקסית והחרדית.
אנחנו עכשיו שוב חיים בתוך הקשר היסטורי מאוד מיוחד. יש לנו היום שתי מורות גדולות שמלמדות אותנו פרק בשיעור שבו אנחנו נמצאות. מורה אחת זה הציונות ומורה שנייה זאת הריבונות. עכשיו שתי המורות האלו לא היו קודם. ולכן השיעור שהם נותנות לנו הוא שיעור שלא היה לנו קודם. ואחד הדברים שאנחנו מקבלים מתוך האיחוד הזה של ריבונות וציונות, זה את האחריות. כי כשלא היה לנו לא ריבונות, וכשלא היינו כאן, לא יכולנו לממש את הציונות שלנו, למדנו לדאוג לעצמנו ולפחד מאחרים. והיום אנחנו יכולים לא לפחד מאחרים ולדאוג לאחרים. וזה השיעור הגדול של הפרק הזה שבו אנחנו נמצאים. עכשיו זה מהלך שאנחנו מתקשים ליישם אותו. אנחנו מתקשים ליישם אותו. אבל היהדות, אני חושבת, כמו שאני מבינה אותה, בסופו של דבר כל הזמן לקחה את מעיינות הכוח והשפע שלה, ואמרה לנו, פזרו אותם בין כולם. הרעיון היהודי תמיד היה לא להתחזק בכוח, אלא להעניק מהכוח שיש לי לאחרים. וזה לא משנה אם זה היה הגר, או העבד, או היתום והאלמנה, או אני בשער שלי, או שלא בשער שלי, או המוחלש. כל המצוות היהודיות שבין אדם לחברו אומרות, אני חושבת דבר אחד, את הכוח שיש לך, תעניקי, תפזרי אותו בין כל האנשים שזקוקים להם. ולכן אם אנחנו חוזרים שוב למקום שבו אנחנו נמצאות היום, השיעור הגדול שלנו, שאנחנו עדיין לא השכלנו לממש, הוא איך לדאוג לכך שכל הכוח שיהיה, לא יהיה באמצעות גורם אחד, שלטון אחד, מעמד אחד, דעה אחת, אלא בעצם יהיה שפע של כוחות שיתפזרו בין כל הצרכים של כל האוכלוסיות. כי אני חושבת שהסכנה הגדולה שיש על איום הדמוקרטיה, היא לא סכנה שאנחנו יכולים לדבר עליה רק בתוך מנגנוני שלטון ומדינה. היא סכנה שבסופו של דבר תגיע לכל אדם לתוך הבית שלו. זה יורגש ממש ברמה הזאת הקיומית, היומיומית. זה לא משהו שאנחנו נוכל לדבר עליו רק בתור הדמוקרטיה והשלטונות שלה והסמכויות שלה. כל אדם במדינה הזאת ייפגע מהמהלך הזה, ולכן צריך לעצור אותו בדלת.
זו נקודה מאוד מאוד חשובה, והרבה אנשים באמת שואלים אותי, אבל באמת איפה ההפיכה הזאת תפגוש אותי, ואני חושבת שהנקודה שאתה אומרת היא דרמטית, כדי שאנשים יבינו, זה לא נשאר באיזה רובד תיאורטי, אלא ייושם באופן שיפגע בכולנו, והאמירה שלך לגבי היהדות שלא מאמינה באמת בריכוז הכוח, היא באמת כל כך חשובה וכל כך חשוב להדהד אותה. אני אגיד שאחד הדברים שבאמת אותי מאוד מאוד מעסיקים, בתקופה הזאת סביב כמובן חטופים והחטופות שתודה לאל שוחררו לפחות בשלב הראשון, אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אבל באמת מי שעומד בראש ההתנגדות מתוך הממשלה, הקולות הכי חזקים של ההתנגדות הם הקולות של המפלגות הדתיות, הציונות הדתית, המפלגה בעלת השם המחריד עוצמה יהודית, הם מובילים את ההתנגדות, ואני שואלת, איך אפשר להסביר את זה? הרי זה באמת כל כך סותר את הערכים היהודיים של ובחרת בחיים ושל פדיון שבויים. איך את מסבירה את הדבר הזה, שהם אלה שמובילים את ההתנגדות בשם היהדות?
אז אנחנו לא יכולים להסביר את זה דרך שפה יהודית, כי זה לא יהודי. בסדר? עכשיו, זה לא שליהדות אין פגמים, לכל תרבות יש פגמים, ואני מאוד מודעת לפגמים שלנו, אני חושבת שבמידה מסוימת זה שלא היו נשים ברבנות, זה סוג של פגם שאנחנו היום מתקנים. ליהדות יש פגמים, אבל זה שיש קולות יהודיים שבשם היהדות לא משיבים חטופים כמשימה, כציווי יהודי, אמוני, ראשון במעלה, זה לא עניין של פגם יהודי, זה עניין של פגם אנושי. המקומות שבהם האנשים האלה פגומים הם לא ביהדות שלהם, הם באנושיות שלהם. וזה בעיניי העניין. אז זה לא שליהדות אין אחריות בעניין הזה, אבל מה שכרגע פגום הוא הרבה מעבר. ומי שמוכן לפגוע בנפש הלאומית שלנו, בעיניי, באיזשהו מקום מחוץ למשחק היהודי.
אני לגמרי מזדהה, אני באמת תחושה של ערלות לב, באמת של אטימות שבאמת לא ניתן להסביר. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהכי מטרידים הוא שבאמת יש המון בורות סביב מהי יהדות ליברלית, מהי יהדות רפורמית, ואין ספק שאם אנחנו רוצים לשנות את הדברים לטווח ארוך, זה כמובן להעלות מודעות, אבל זה בעיקר דרך החינוך. ואת אשת חינוך, את עוסקת בחינוך, כמובן מובילה את התוכנית הרבנות הישראלית, שמכשירה את כל הרבנים והרבות הרפורמים פה בארץ. ואני רוצה להזכיר שלפני כמה חודשים יצא לשתינו להרצות בפני קבוצה של תיכוניסטים מירושלים, ואנחנו די היינו בשוק מהעובדה שהם באמת לא ידעו שום דבר על מה היהדות ליברלית, ועל הקיבעון המחשבתי שלהם שבאמת זיהה באופן מוחלט יהדות עם אורתודוקסיה. הם עוד לא ידעו לאיזה תבנית להכניס אותנו. ואני ככה דיברתי איתם על האקטיביזם ועל הנושאים שהמרכז הרפורמי עוסק בהם, ונורא התרשמתי מהאופן שבו את הצלחת לפתוח להם את הראש, שבו ממש דיברתי איתם והסברת להם שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי ויהודיה, ואיך היהדות הרפורמית הולכת קדימה ומחדשת, אבל תוך כדי שהמבט נטוע בעבר, וככה ממש ראיתי איך הגלגלים שלהם בראש מסתובבים ופתאום נופלים להם כל מיני דברים במקום. אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת באמת אפשר לשנות את התפיסה בכלל שיש בציבור כלפי היהדות הליברלית, בטח בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בה, שיש לנו יהדות מסוג מאוד מאוד מסוים שהממשלה מציגה. איך נכון לעשות את זה ברמה יותר כללית?
אני קודם כל חושבת שהיהדות שלנו היא לא מסוג מסוים, היא פשוט יהדות. במובן הזה אנחנו חיים את היהדות שלנו באופן מאוד מאוד טבעי, והתיוג שלה הוא הדבר הלא טבעי. בסדר? זאת אומרת, אין צורך לתייג אדם על אורחות חייו. אורחות חייו הם הדבר הטבעי והקרוב לליבו ולקיומו, ולכן צריך להסתכל על זה בצורה הטבעית ביותר. ההתייחסות הלא טבעית, הלא ישראלית, הלא מקומית, לתנועה הרפורמית ובכלל ליהדויות ליברליות, שאנחנו אחת מהן, בסדר? יש עוד צורות של יהדות מודרנית, יהדות שמתכתבת עם ערכים אוניברסליים, יהדות מערבית, יהדות שהיא חלק מהעולם שבו אנחנו חיים. הדרך שבה אנחנו צריכות להמשיך ולדאוג שהדבר הזה יהיה חלק מסדר יום, הוא בסופו של דבר עסוק בלמלא מחדש את המיכל שרוקן. אני חושבת שמדינת ישראל לא בתבונה במשך עשרות שנים רוקנה את עצמה. מהיהדות? גם האורתודוקסיה במידה מסוימת היא שותפה למהלך הזה. היה לה נוח להיות איזשהו מיכל שלתוכו נשפחה היהדות ולהגיד אני מחזיקה את היהדות בשביל כולם. אבל גם אני חושבת ההגמוניה החילונית שיתפה פעולה עם המהלך הזה. ונוצרו בעצם מין שתי מערכות שמשתפות פעולה אחת עם השנייה, ויצרה מערכת הגמונית משותפת. האורתודוקסיה דמחה בחילונות בזה שהיא מתרוקנת באופן איתי מהיהדות שלה, והחילוניות בזה תמכה באורתודוקסיה בזה שהיא אמרה לה, תשמרי לי על היהדות, זה בסדר מבחינתי, יש לי צורת חיים אחרים, אני יודעת לחיות אחרת גם בלי היהדות. אנחנו יודעים היום שהדבר הזה לא צלח, הוא גם לא צלח בשביל האורתודוקסיה לצורך העניין, גם היא איבדה גרביטס, אני חושבת, מבחינתה, בזה שהיא נתקה קשר עם הזולת, בסדר? וזה גם משהו שהיהדות לא מתרוממת מהמהלך הזה שבו אנחנו מתרוקנים קשרים עם הזולת, עם הזיקות שלנו נחלשות בינינו לבין עצמנו, זה מרוקן את כולנו מהקשרים הרחבים של העם היהודי ושל המסורות שלנו.
אני כן אגיד שכמובן אין מניעה שאדם חילוני ייקח בעלות על הזהות שלו ויגיד אני מתוך מודעות, מתוך היכרות, מתוך הבנה של התרבות היהודית, מחליטה, אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה, כמובן, אנחנו לא שוללים את האופציה הזאת, אבל את אומרת, מתוך איזושהי הבנה של על מה מדובר בכלל, ועל הכרת המקורות היהודיים, ובאמת להנגיש את זה בצורה כזאת, שלא תוביל לניכור או לעוינות, אלא לאיזושהי קרבה או בחירה מושכלת.
אבל כשם שאנחנו לומדים ומלמדים בבתי הספר תרבויות שונות וספרויות שונות ומדעים שונים ועולמות שונים, ככה היהדות צריכה להיות חלק מאוד מאוד אינטגרלי מלימודי כל אדם בבית הספר במדינה שבה הוא חי. זה לא נמצא במערכות החינוך שלנו בצורה שהיא בכלל דומה למה שהיינו מדמיינים שצריך להיות כאן. זה נהיה על טבעי ללמד תנך, או ללמד מדרשי חז"ל, או ללמד הלכה אפילו בבתי ספר חילוני, זה נהיה לא טבעי, זה נהיה לא שייך. אז זה כל כך מתרחק שבסופו של דבר, כשמגיעים אנשים צעירים, או אנשים אפילו מבוגרים, נשים שמלוות את הבנות ואת הבנים שלהם לטקסי בר מצווה, או בת מצווה, או אפילו לקראת נישואים, או אפילו ערב קבורה של אדם, מגלות לפעמים בפעם הראשונה, את המאגר היפה הזה של הטקסטים והמסורות והתרבויות והתקסים שלנו. וזה קורה ברגעים מאוחרים מדי לפעמים בחיים, במקומות שכבר הבחירות הן קצת מאוחרות. ולכן אני חושבת שהדבר צריך לקרות מאוד מאוד מוקדם, בכל מערכות החינוך, בכל מערכות התרבות, בכל תנועות הנוער, בכל מקום שיש טיול שנתי או סמינר קיץ, בצבא, בכל מקום שבו מתקיימת התרבות שלנו. וברגע שזה ישוב להיות טבעי, אז גם לא נצטרך לעשות סמינרים כאלה מרוכזים וללמד מה היהדות ליברלית. היא פשוט תהיה חלק מהטבע שבו אנחנו חיים, את החיים שלנו כאן.
ואז גם הציבור מן הסתם לא יקבל כמובן מאליו את מה שלמשל המפלגות הדתיות והממשלה הזאת אומרות, זו היהדות, כי כבר הם יגיעו עם מטען אחר, ויוכלו להעריך את זה בצורה יותר מושכלת ולהגיד לא, היהדות שאנחנו מתחברות ומתחברים אליה היא אחרת, היא יהדות שמאמינה בערכים הליברליים, ואנחנו לא מקבלים את מה שאתם אומרים ככזה ראה וקדש.
וכאן צריך לזכור שכשאומרים לנו זו היהדות, צריך לזכור שיש פה שקר. זה שקר, זו היהדות. גם היהדות היום של המפלגות החרדיות או של הזרמים החרדיים, היא לא היהדות שהייתה כאן לפני מאות שנים. היא אבולוציה של העולם היהודי, כשם שאת ואני חיות בתוך אבולוציה של העולם היהודי. אז כשמי שאומר לנו על איזושהי יהדות שזו היהדות, תמיד צריך לזכור שבאותו רגע הוא משקר לנו, או היא משקרת לנו, ויהדות כמו כל תרבות היא אבולוציה, ואנחנו חיות בתוך פרק באבולוציה הזאת. וגם בסופו של דבר קשה מאוד לסכום את היהדות בתור איזשהו סכום אחד. זה כל כך שופע, זה כל כך רחב, זה כל כך מגוון, שכל אדם שמנסה לכנס את זה לתוך איזושהי פרדיגמה מאוד מאוד מסוימת, סופו של דבר עושה איזשהו מעשה שדווקא מרוקן שוב את היהדות מכל האוצרות היפים שלה.
את אמרת ככה בהתחלה שכשלמדת רבנות, אז זמנים היו אחרים מאשר עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך באמת, במה זה מתבטא? והאם היום התגובות שרב או רבה רפורמית מקבלים ככה בציבוריות הישראלית הן שונות מפעם? וגם באמת לשאול בהקשרים של בית המדרש לרבנות, של הרבות והרבנים שלומדים היום, הסטודנטים לרבנות, איך הם חווים את זה, זאת אומרת, איך הם תופסים את האופן שבו רב או רבה רפורמית מתקבלים היום בחברה הישראלית, והאם זה באמת שונה כשאת למדת רבנות?
אז זה מעניין, כשהתחלתי ללמוד רבנות, התחלתי לפני 25 שנים, או משהו בסדר הגודל הזה, ובאמת החברה הישראלית הייתה אחרת, היא עדיין הייתה חברה מאוד מאוד פצועה, אנחנו עדיין מדברים בתוך ההקשרים של רצח רבין, ועדיין זו הייתה חברה מאוד מאוד פצועה, והיו בה שסעים, אבל כן היה ניסיון להתקרב. והרעיון למצוא אמצע משותף, אני חושבת, היה אז על ראש סדר היום של הציבור כאן. ולכן, כל ניסיון של כל אדם מכל זרם להגיע לאיזשהו מקום אחר, בשפה המשותפת שלנו, התקבל בברכה ובתמיכה מאוד מאוד גדולה. וזו הייתה חוויה שאני זוכרת מאוד מאוד חזק. שאני אז אמרתי, או שאני סטודנטית לרבנות, או שאני לומדת רבנות, או שאני רבה, התגובות היו מצד אחד תגובות של מין אקזוטיקה. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? זה לא דבר מוכר, זה דבר זר, זה איזה מין הדבר הזה של החיים האחרים, כן, שלא קיים פה. והייתה סקרנות, והיה מין התעניינות, אבל זה נשאר בתור הדבר האקזוטי. היום כשאני אומרת שאני רבה רפורמית, אז קודם כל התגובה הראשונית היא מאוד מאוד תומכת, מאוד חמה, והיופי שבתוך מרחב שאנחנו חיות בו עכשיו, שזה כבר מוכר. כבר אנשים אומרים, כן, אני מכירה עוד רבות, כן, הייתי בבר מצווה, בבית כנסת רפורמי, כן, הייתי בחתונה, כן, הייתי בתיקון שבועות. התגובות הן מאוד חמות, הן כבר מוכרות, הן מחבקות, וגם מי שאינו חי את היהדות בדרך שבה אני חיה את היהדות, כבר מבין שזה חלק מאיזשהו מצע משותף. אנחנו רואים את ההשפעות של זה, של נשים שהולכות לבחור ביהדות כמוטיב מנהיגות ראשי, גם מחוץ לתנועה הרפורמית, גם ביהדויות ליברליות אחרות, גם בתוך האורתודוקסיה, ולכן המהלך הזה או המהפך הזה, הוא כבר מחלחל לכמעט כל מקום שבו אנחנו שמות את ידינו.
אז המסר האופטימי הזה מוביל אותי באמת לשאלה האחרונה, כי באמת הזמן עבר מאוד מהר, אבל ממש הגענו לסוף. ואם אנחנו מסתכלות לעתיד, אז אני רוצה שככה תתני לנו קצת אופטימיות לעתיד המקום הזה, כמדינה יהודית ודמוקרטית ופלורליסטית. את אופטימית?
אני מאוד אופטימית. ואני אגיד את זה שוב, כמצע לרבנות, תראי, הרבנות לא הייתה מוסד בכלל, לא היה דבר שהיה מוכר וקיים בעולם לפני חורבן בית שני. היהדות, כפי שאנחנו חיות אותה היום, היהדות הרבנית, היא בסופו של דבר תוצאה של חורבן. והרבנות באה לעולם מתוך הבנה שאם לא יקרה פה משהו דרמטי בעולם היהודי, החורבן יהיה סופו של סיפור. אז הרבנות או המנהיגות אז כינסה את עצמה ויצרה מהלך יהודי מהפכני, ויצרה את היהדות שהיום את ואני חיות. בתפילה, בלימוד תורה, בקהילה, בבתי כנסת, בהקהלה של קהילות, במעבר הזה של מסורת מאיזושהי קבוצה מאוד 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 סגורה, לזה שזה נחלת כולם. אז אם הרבנות היא בעצם תוצאה של הריסות חורבן בית שני, אז דמייני איזו חברה אנחנו יכולים להקים על הריסות הפרק הזה שבו אנחנו היום נמצאים.
וואו, טליה, תודה. אני רוצה לסיים עם קטע ממש ממש יפה, שכתבת שבחזיר אותנו להתחלה, על היהדות של הוראת גדלת בקיבוץ. ואת כותבת ככה, יש לנו מין מחשבה כזאת על קיבוצים, שבשער הקיבוץ הצהוב, שמגן תמיד מכניסות לא רצויות של זרים, עומד השומר ושואל בשער, אתה דתי, אתה חילוני, ופותח רק למי שעונה נכון. אבל האמת היא שלא היו שאלוני אמונה בתהליך הקבלה לחברות, וגם לא סימנו אנשים לפי העניין שלהם באלוהים. לא השאירו את אלוהים בחוץ, אבל גם לא פינו לו מקום מיוחד בפנים. את האדמה והשדות עבדו במשמרות, ובתקסים ובקבלות שבת הדליקו נרות, ושרו שירים יפים, וציטטו מהתנך פסוקים אל איכן, וביום כיפור ערכו סעודה מפסקת לצמים, ובסדר פסח שרו תהילים. לא הייתה הלכה קיבוצית של על אמונה או איסור דיבור אל אלוהים, פשוט הטבע סביב היה כל כך יפה ומפעים, והכל התקיים בלי להסביר או לקרוא לדבר בשם, כך שאלוהים היה פשוט לרגבי האדמה, ולזריחה הבהירה שמעל הגבעות, ולספרים שבספריית העיון, ולריח העוגות לשבת, ולילדים שהלכו יחפים על המדשאות. ואת מספרת שלפני כמה שנים היית בסמינר, בקיבוץ בעמק ישראל, ואת אומרת שם על השער הצהוב בכניסה. לא היה שם שומר כשהגענו, הוא פשוט היה פתוח לרווחה. מצחיק, אני אומרת לעצמי. הם כנראה הבינו אחרי כל השנים של אלוהים אין מאבטחים, והוא תמיד ימצא את הדרך לבפנים. אז תודה טליה על הכל החשוב, תודה שבאת היום, תודה על כל מה שאת עושה, ושמחתי מאוד מאוד להירח אותך.
תודה אורלי, מחפת לב.
להתראות, נשתמע בפרקים הבאים.
הרפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי. הפודקאסטים של 103 FM.